ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, תתן ואבירם, פרק תזיין. בני אליה ואון, בן פלד, בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? וישמע משה ויפול על פניו. זה בתור התחלה. בעצם, קורח, שהוא משבט לוי, מקהיל אנשים על משה אהרון, ואומר להם טענה, אני חושב שאנחנו כיהודים מאוד רגישים אליה. מאוד נוגע בנו הטענה הזאת. מדוע תתנשאו על קהל השם? כי כל העדה כולם קדושים, ותוכם השם. זה הטענה שאי אפשר לעבור לידה חלק. זה מילים כאלה קדושות, נכון? זה נכון באמת גם. כאילו משה ואהרון הם ייסדו איזשהו סדר המדרגות. זה קשור למה שדיברנו פעם בשיעורים על עיגולים ויושר, ייסדו סדר של מדרגות. כאילו יש נציגים ויש מישהו שהוא קרוב יותר להשם, והוא כביכול מוסר תורה, או יכול להיכנס למקדש, או יכול להיכנס יותר עמוק בקודש וכו'. והטענה של בני לוי, מדוע תתנשאו, אז אפשר להבין למה בכלל יש מדרגות, ואולי גם רמז של התנשאות, זאת אומרת שבעצם אתם ייסדתם את הפטנט הזה של הסדר המדרגות והסדר קדימויות, בשביל הכבוד שלכם. מגאווה. עכשיו, מאיפה באמת, למה יש בכלל את סדר המדרגות? אז זו באמת שאלה טובה. כן, למה משה ואהרון, בייחוד אהרון, זה הנושא של של הכהונה. וחוץ מזה, שהטענה הזאת היא מאוד רצינית, כי יש לה בסיס במילים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כולם. כל העדה, כולם קדושים. וגם התפיסה הזאת שיש את השם בתוך כל אחד, הרי זה כל מה שאנחנו מדברים כל השיעורים, נכון? שיש את השם בתוך, אז זה נכון. אז למה הוא, אם יש את השם בכל אחד, למה הוא נכנס בתוך הקודש ואני לא, אני בחוץ? למה הוא מקבל את הג'וב המכובד לקריב קטורת ואני... אז הם מבקשים כאילו לחזור למצב שכל אחד מתקשר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, בלי מתווכים. בכלל, המתווכים. למה אני צריך מתווכים? תן לי. למה אני צריך... אחר כך אפשר להרחיב את השאלה הזאת, ששאלה זה שאלה שאומות העולם בעצם, זה לא פה כתוב, אבל זה השאלה שאומות העולם שואלים אותנו בעצם. למה מתווכים? למה אנחנו צריכים אתכם? בואו, כל אחד יפנה להשם ישירות. ומה משה עונה? כן, זה מעניין לראות, מה הייתם עונים? מה אני הייתי עונה לב? מה היינו עונים לשאלה כזאת בכלל? למה הוא נופל? לא יודע, תענה, שאלנו אותך שאלה רצינית, למה אתה נופל? ואז מה זה המשמעות של נפילת הפנים, נפילה על הפנים? באמת זה בעיה מובנית בכל העסק הזה של סדר המדרגות. שעצם סדר המדרגות מזמין את מחלוקת קורח. כלומר, יצרת סדר מדרגות, כמעט בהכרח הזמנת את שאלת קורח. זה כמו השתלשלות טבעית. באמת במתן תורה, הקדוש ברוך הוא התגלה לכל אחד מעם ישראל ישירות בליבו, ועם ישראל אמר, לא, לך משה דבר אתה עם השם, ואנחנו פן נמות. נכון? דבר, אתה תדבר עם השם ותשמיע לנו ודבר איתנו. אז ברמה מסוימת, כאילו העם ביקש את סדר המדרגות בגלל שהרגישו לא יכול לעמוד באור של השם ישירות, אבל בסדר, אז אפשר להבין, אז אנחנו בונים שיטה חדשה, בונים סדר מדרגות של משה רבנו מקבל, מוסר לעם וכו'. אבל מיד בהכרח יבוא קורח. זה מתבקש. כמו כל תהליך בחיים. מה?
כל היררכיה של בני אדם.
כן.
של אדם זה רצוי.
כן. אז עץ...
זאת אומרת, אלוהים אומר, אתם רוצים, בסדר, אתם רוצים, פה אין
בחירה. זהו. בדיוק, אז זה הסוד, הרב אשלג באחד מהקטעים בתלמוד עשר ספירות, הוא אומר שכל דבר שהוא רצון בעליון, הוא הכרח בתחתון. זאת אומרת, יש שלב שזה בחירה, ויש שלב אחרי זה שזה הכרח. לא יודע מה, בן אדם בוחר להתחתן, אחרי שהוא בחר להתחתן, אז אם לא, אז מזונות, נכון? אבל אני בחרתי, למה אתה לוקח לי את הבחירה עכשיו? לא, זה, יש את הדבר הזה שיש שלב של בחירה שהופך להכרח. יש שלב של בחירה שהופך לברית. וזה גם כן יש מה לשאול על זה. אבל זה, צריך להתחיל לראות את זה בתורה שככה זה בנוי. שיש איזה שלב שניתן את הבחירה ואחריו כביכול יש על חזור. לא שיש על חזור באמת. או, אלא ש...
יש הפרה.
מה?
כאילו יש הפרה.
תסביר, מה?
המחיר, איזשהו ברית.
אם אתה רוצה לחזור למצב הקודם, שקדם הבחירה. כן. ואני חושב שזה זה עצם משמעות הבחירה. הבחירה היא לא בחירה אם אחר כך בכל רגע אתה אומר, פוס, לא התכוונתי. בחירה שווה מחויבות לבחירה הזאת. אז אנחנו עוברים למימד אחר, עוברים למימד אחר. סליחה. כן? אמנם יש עוד קייס לשאלה של קורח, שבאמת יש דברים... שהם נקבעים בבריאה, אבל הם זמניים ברמה מסוימת. ולכן הם משאירים איזה הרגשה שמשהו פה בכל זאת משהו מוזר. בסדר? שהבחינה של סדר המדרגות בירמיהו למד א', דיברנו פעם על הפרק הזה, בירמיהו פרק למד א', הוא מתנבא על יום אחד שהתבטל סדר המדרגות הזה. בסדר? אז אם זה היה משהו שהוא סטטי בבריאה, שככה זה היה תמיד וככה זה תמיד יהיה, אז אולי אף אחד לא היה שואל על זה. אבל מכיוון שאתמול לא היה לנו את סדר המדרגות הזה, ויום אחד לעתיד לבוא גם כן לא יהיה לסדר המדרגות הזה, אז ברור שמתישהו יש מישהו שישאל, אז למה אנחנו צריכים את זה בכלל? אז דיברנו פעם, נחש, שזה אחד הדברים שקשה לו לקבל, קודם כל, אז אני אומר את זה כחיזוק לקורח, בסדר? עכשיו אני אומר בהפוך, שההנחה שאחד מהדברים שקשה לו להתקבל זה את סדר הזמנים. שלזמן יש משמעות. מה ההבדל לפני ואחר כך? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אני כבר עושה לכם פרפרזה, בסדר, לצורך העניין, שיוכל מעץ הדעת לא עכשיו אלא אחר כך. אז ההנחה שאומר, מה זאת אומרת? אם זה עץ טוב, אז כל זמן שתאכל ממנו זה יהיה טוב, ואם זה עץ רע, אז כל מה שתאכל ממנו יהיה רע. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, יש הרבה דברים בבריאה שעכשיו הם רעים ואחר כך הם טובים. העיתוי, הזמן. אז, והזמן לא רק במובן של שעון כרונולוגי, אלא בזמן של התפתחות של תהליך. האם אנחנו מוכנים? האם באמת אתה מוכן לצורה הזאת, לממד הזה? אז זה בעצם הרבה מאוד מהחטאים או מהבלבולים או מהזה נובעים מזה שבאמת אין כמעט שום ערך בקדושה שהוא מוחלט תמיד. כמעט כל ערך בקדושה יש לו איזה מתישהו שזה לא נכון.
סליחה,
משה, מעניין
כל שאלת הבחירה באמונה. זאת אומרת, אוקיי, שינו את המצוות, חובה למלא אותה, נכון?
בדיוק.
איפה כן ישנו את הבחירה בתוך זה? אתה קם בבוקר, אתה בוחר להאמין כל בוקר מחדש, או שזה מותווה לך וגמרנו.
כן.
אז זה גם עולה מתוך השאלה שלו. זאת אומרת, זה פעם אחת נקבע.
בדיוק. אז זהו זה, אכלנו אותה. אז עכשיו אם אני מתחרט, אם מישהו אומר, אתה יודע מה, אני בכל זאת רוצה התגלות של השם עכשיו, הוא לא יכול. כן, נכון. נגיד, זה חוויה של אנשים. לא עברו במלואו את תהליך הבחירה, אז יש צד כזה שמרגישים תמיד שעבדו עליי, כאילו. כן? או, כמו שאתה אומר, בכיוון אחר, שצריך כל הזמן שזה ייבחר מחדש. אולי, אגב, לאור מה שאתה אומר, זה בעצם קצת התשובה של משה. הוא אומר, אתה יודע מה? בוא נחדש את תהליך הבחירה. כאילו זה היה אומץ. הוא אומר לו, אז אין בעיה. בוא ניתן להשם לבחור מחדש. בוא נעשה את זה. זה חזק מאוד. זאת אומרת, משה מוכן לזה. אני לא יודע אם תמיד זה התשובה הנכונה. אבל לצורך העניין, כנראה פה, זה כל כך דרמטי שהוא מוכן להגיד, לא בסדר, בוא נפתח את זה. אני לא, הרי הוא יכל להגיד לו, תשמע, קבענו אתמול. זהו זה, מה אתה קופץ עכשיו? כן? נופל על פניו. ואז הוא אומר לו, וידבר אל קורח ואל כל הדתו למור בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש, ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו, יקריב אליו. אין בעיה, בואו, כולם יקריבו מחתות. בעצם הוא נותן להם את מה שהם מבקשים. אתה רוצה להיכנס לעבודה של הכהנים? פדל, תיכנס לעבודה של הכהנים. רב לכם בני לוי, אבל הוא אומר להם ברמה של לא כדאי לכם. אז אז זה דבר אחד שזה ממש מובנה מסדר המדרגות השאלה הזאת. עכשיו משה, הוא נופל על פניו, זאת, 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 היא חייבת להטריד כל מי שקיבל על עצמו את ההיררכיה הזאת, בטח בקדושה. אתה מקבל על עצמך להיות רב, מנהיג, תלמיד, אבא אפילו. בסדר? על פניו, כי באמת הוא רוצה לבדוק את עצמו שהוא נקי באמת מתאוות השררה. כתוב התאווה, התאווה, הקינה והכבוד מעבירים את האדם מן העולם. כן? בוא, אני מערבב. טוב, שלושה דברים מעבירים את האדם מן העולם. בכל אופן, אחד מהם זה הכבוד. ובאמת, זה לא פשוט לקבל תפקיד כזה של כהונה, ולא להיות נגוע קצת בכבוד. הרי אחרי זה אנחנו נראה באמת, אולי זה כבר מחדש לנו משהו, שיבואו ימים שהכהנים יסתעבו. נראה את זה גם בהמשך, שיש תופעה שהכהן מסתעב ומתחיל כאילו זה שלי, זה שלי, זה שלי, והוא מחזיק מעצמו שהוא משהו, והוא משהו יותר מאחרים, ולכן מגיע לו. עד כדי כך שכתוב, גם אם חז"ל הסתייגו מזה, שכמה הכוונה במפורש, שבני אלי שכבו עם אנשים שבאו לאוהל מועד. ככה זה המילים. אז הם אמרו לא, יש מי שפרש שהם לא באמת שכבו, אבל הסיאוב שם וכל מיני דברים גרמו לזה שהיה עניינים של ניאוף סביב אוהל מועד, וזה היה על אחריותם. אבל בכל אופן, הסתעבות של כהנים זה דבר שאנחנו מכירים מההיסטוריה של עם ישראל. אז משה נופל על פניו במובן הזה שהוא מתבטל. נפילת אפיים, גם בתפילה שלנו יש מימד כזה שאתה עובר תהליך של התבטלות. אתה מתבטל בפני השם, אתה אומר לו, מה אתה אומר? הוא לא רוצה לענות בכלל בפני עצמו. הוא שולח את זה להשם, הוא אומר, מה אתה אומר זה? כן? והוא עובר איזשהו תהליך של זיכוך. עכשיו, חוץ מזה, דבר שני, אם אנחנו רואים מהתשובה של משה, אחרי שהוא אומר להם בסדר, קודם כל אני אומר לכם, אני אתן לכם לעשות את העבודה. והשם יכריע את אשר לו, שזה מאוד מזכיר אגב את סיפור קין והבל, שקין והבל הביאו כל אחד מנחה, והשאלה למי הוא שואה. ובאמת, הארי הקדוש מבאר שבקורח היה ניצוץ מנשמת קין, ומשה היה גלגול של נשמת הבל. אז זה לא סתם דומה, אלא זה ממש הנשמות חוזרות לעוד ברור. תחרות קורבנות. אז כנראה שהוא עוד כועס, כאילו עוד מאז. אם קורח הוא ניצוץ נשמת קין, יוצא שהוא סוחב כעס הרבה זמן. אז הוא אומר לו, בוא נעשה את זה שוב, אולי הפעם זה ילך. אבל אחר כך, בפסוק ת', משה עונה להם ככה. המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך וביקשתם גם כהונה. עכשיו אם אתם שמים לב, הוא לא עונה להם ממין השאלה. הם שאלו אותו, למה הוא מתנשא, הרי כל העדה כולם קדושים. ומשה עונה להם, למה אתם רוצים גם כהונה? מה זה קשור? זה לא מה ששאלנו. אתם מבינים שזה לא מה שהוא שאל? אפשר בכל מיני דרכים להסביר את זה, אבל בעצם... כן, נתנו לכם לוויה, תפקיד מכובד, רב לכם, מספיק, למה אתם מבקשים גם כהונה? בעצם הוא עונה להם תשובה של קשב פנימי. אנחנו עובדים על קשב פנימי. הוא שומע את המילים, והוא שומע מה באמת הם אומרים. הוא עונה לה באמת מה הם אומרים. בסדר, אומר להם, אתם לא אומרים בגלל שכל הידע כולם קדושים, כי אם כל הידע כולם קדושים, אז תתפטר אתה מהלוויה. אבל אני מבין שזה לא מה שמטריד אתכם, מטריד אתכם שאתם רוצים להיות הכהנים. שבאמת אתם טוענים טענה בשם הגאווה, אבל באמת זה הפוך. ואז מה שאנחנו רוצים לצאת מפה, אני חושב, זה נקרא, אני חושב ברבי נחמן, תורות נפולות. שבאמת קורח אומר מילים קדושות מאוד. בפני עצמם הם מילים קדושות מאוד. השאלה, מתי המילים הקדושות מאוד נופלות בידיים של המידות השבורות שלנו? ואז הכל יכול להתהפך. כאילו הוא משתמש בטענות ובאמירות רוחניות אמיתיות מאוד, לצורך של עכשיו, שאני כועס או נעלב או אני לא יודע מה. בסדר? או הכבוד שלי או... זה תורות נפולות. וזה צריך... קשב פנימי עדין לשני וגם לעצמנו, מתי אני אומר משהו מהמקום, ומתי עכשיו המילים האלה נפלו לקליפות. ומה אני אומר, זה הארי מבאר שיציאת מצרים זה גאולת הדיבור. אז אני חושב ככה, ראיתי נכון לפרש ככה, שיש דיבורים קדושים שנפלו לגלות. שהם משמשים עכשיו באמת מידות שבורות. ואז גם אחרי זה כשאתה שומע אותה מהמקום אתה אין לך כוח לזה. נגיד תגיד זה לא יודע מה, זכות הציבור לדעת או אני יודע מה, חופש הביטוי. אז לפעמים בשם חופש הביטוי משתמשים לרכילות, למציצנות, אני לא יודע מה. חופש הביטוי זה כזה דבר קדוש, אבל עכשיו המילים האלה נפלו למקום והן משרתות אינטרסים אחרים לגמרי מהרצון שלנו לקדושת האדם. ועכשיו מישהו אחר יגיד לך חופש הביטוי, אין לך כבר כוח לשמוע מזה. זה גם הסכנה. יש איזה ספר פנטזיה שאני מחבב, שיש איזה קוסם, שהוא הוציא בטעות צל של עצמו. וכל מקום, באיזשהו שלב בספר, כל מקום שהוא הולך, הצל שלו מגיע לשם לפניו, ואז הם אומרים לו, היה פה מישהו אחד כמוך, אבל הוא היה אפל. אז זה ככה קורה לנו. יש איזה מילים יפות, אבל הם כבר... אין להם טעם. עכשיו, אם אתה תנסה להגיד את המילים האלה, וככה, פעם הרב שלי הסביר את הנקודה של מלחמת העולם השנייה, שרגע לפני שעם ישראל חוזר לארץ והולך להביא לידי ביטוי את המושג של בחירה ושל כהונה ושל חולי, היה משהו נוראי בעולם שהשתמש כמעט באותם מילים. גזע קדוש, גזע נבחר. עכשיו, לך תוציא את זה מהפה. אתה מבין? זה כבר כל כך מתואב. המילים האלה זה, אתה מדבר כמו האם, לא רוצים לשמוע. אתה מבין? כהן שיש לו מומים, אל תקריב אותו, אז אתה שונא נכים. זה כאילו, הצל של הקדושה הזאת עבר פה קודם. אז עכשיו אתה צריך להתנצל 10 פעמים לפני שאתה אומר ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז זה הנקודה שהוא אומר להם, אתם עכשיו אתם רוצים כהונה. בסדר? אז רבי נחמן פה, רבי נתן בעצם, הוא אומר, התיקון לזה הוא לבטל את עצמו באמת להשם יתברך בבחינת מה, ועל ידי זה יתבטלו ויפלו כל הסונים והחולקים שיניקתם וכו'. אז אמרנו קודם, נכון, שהתיקון שמשה עושה מולם זה הוא נופל על פניו, בסדר? הוא מתבטל. כי הנקודה זה שכשמישהו מביא לך טענות כאלה, אבל מהמקום העקום, אם אתה יש לך עוד קצת שעריות של נוכחות, אתה טיפול איתו למאבק. אז לענות לטענה של מילים כל כך קדושות שבאות ממקום דק עקום, אתה רק יכול בהתבטלות, שהוא קורא זה סוד הביטול. סוד הביטול, שזה הוא אומר להם, ואנחנו מה? אנחנו מה? אנחנו מבטלים את, את האגו שלנו, בסדר? זה הוא... משה עושה איזה תהליך של מה שהוא יכול לבטל את האגו שלו, כדי שהתשובה לדבר הזה תבוא ממקום נקי באמת, כי אחרת זה ייכנס למאבק, מאבק כוחות. לא אתה, לא אני, לא אתה גאוותן, לא זה, אכלנו אותה. בזוהר מוסבר משהו נוסף לגבי המחלוקת הזאת, וגם רבי נתן מצטט מזה, זה עוד מימד של המחלוקת הזאת בין בני לוי לבין לבין הכהונה, שבעצם בני לוי הם שייכים לצד הדינים והכהונה היא שייכת לחסדים. דיברנו על זה פעם בשיעור, אני חושב, לא זוכר, שהחסדים זה נקודה של ההתקרבות והחסד והאהבה והנתינה, בסדר? והדינים זה הגבולות והצמצומים. עכשיו יש שני כוחות שהם שניהם גילויים של הקדוש ברוך הוא. יש בקדוש ברוך הוא גילוי של חסדים והשפעה, ויש גילוי של צמצומים והרחקה והיפרדות. אבל מה שמסבירים שחשוב הסדר, שהכהן הוא עיקר מי שעובד בקודש הקודשים, והלוויים משרתים אותו. הלוויים, הדינים, הצמצומים משרתים את האהבה ואת הנתינה ואת ההשפעה. ומה שמסביר הזוהר, שבני לוי או קורח לענייננו רצה להחליף את הסדר, שהעיקר יהיה הצמצומים. וזה משהו שכל אחד יכול להכיר על עצמו לפעמים, מי שיש לו את הנקודה הזאת, נגיד בימימה, בסדר, מידת רוחק. אז מידת רוחק להתקרבות נכונה. יש מצב שאני צריך מידת רוחק ממישהו, אבל המטרה היא להתקרבות נכונה, ויש תמיד עורבת לנו את הסכנה שהמידת רוחק תהפוך להיות מטרה בפני עצמה. נגיד שעושים הזר הקרב יומת, אז מרחיקים אנשים מהקודש, נכון? יש מי שלא נכנס לקודש, אז אפשר כבר להפוך את זה לשיטה, שברור, וזה הפואנט הזה להרחיק אנשים מהקודש. אבל באמת הנקודה היא, זה הרחקה לצורך השפעה, לצורך התקרבות. כי בני לוי הם משרתים, מה שכתוב שם, שהם עושים איזושהי שמירה על המקדש, כדי שלא ייכנס למקדש דברים, הזר, דהיינו דברים זרים למהות. וזה שומר, קודם כל זה שומר על האנשים. כי לפי מה שאנחנו רואים פה קורח, מי שמנסה להתקרב לפנימיות של הפנימיות, כשהוא לא שייך לשם, אז הוא נפגע מזה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה שומר על מקום אחד שהוא שמור, ומשם אפשר להעיר לכולם. אז זה לא אפולוגטיקה. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל, אנחנו צריכים להתחיל לקלוט שזה באמת זה. אין, אתה לא יכול, אם אתה לא שמור, אתה לא יכול לתת. אם נגיד מישהו בא אליך הפוך ורוצה להתייעץ איתך, בסדר? אם הזר שלו נכנס אליך, אתה לא תוכל לעזור לו בכלום, נכון? אז אתה עושה איזה מין הרחקה. אז מה, אני לא איתך? בסדר, בטח שאני רוצה נתינה, אבל זה לא הולך. אם אין לי את הציר שלי, את המקדש שלי, אם המקדש שלי נטמע, אז אין מי שיעזור לאף אחד. זה המתנה של הכהנים לעולם, שהם שומרים על איזה מקום כזה. אבל בני לוי יש להם את הנטייה לרצון ככה, לוי בכלל, אלא קורח, הוא רוצה להפך את הסדר, להפוך שהצמצומים זה היעד. זה מחבר אותנו גם לדברים שדיברנו מבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז מה הוא עשה? הוא צמצם את אורו. אבל הצמצום זה לא צמצם כדי להשפיע את חסדו, לא בשביל לצמצם. זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה צמצומים, הוא רוצה השפעה, ולצורך ההשפעה חייבים צמצומים. אז צמצום זה דבר קדוש מאוד, בהנחה שהוא זוכר את המטרה שלו. או נסביר את זה בצורה אחרת, יש ממד של תוכחה. תוכחה זה, כן, לשים מישהו, להעמיד מישהו על מקומו. אבל אם באמת זה משרת את האהבה שלי אליו, מעולה. אבל אם כבר התהפך הסדר, כן, אז איבדתי את התשתיק.
שהזר בעצמו נפגע
כן, זה מה שמוזר. זה מה שמוזר. מה, איך יכול להיות קודש פוגע?
זהו.
לא
הבנתי את השאלה.
כן. כן, זה חידה גדולה, נכון? לכאורה, היינו חושבים. שמה? כן, אז זהו, הנה, אז עוד פעם. זה לא שזה אידיאולוגיה מוחלטת. אסור להתקרב לקודש, רק כהנים. מה פתאום? כל העדה כולם קדושים, ורוצים שכולם ייכנסו לקודש. זאת אומרת, זה צריך להיות ברור, כמו שמשה רבנו מגיב, כשבאים אליו, בא אליו יהושע, אומר לו, אלדד ומידד מתנבא במחנה, אומר לו, מי ייתן כל עם השם נביאים? זה צריך להיות מושכל ראשון ברור, שמשה רבנו רוצה שכולם יהיו נביאים. הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם ייכנסו לקודש, אהרון רוצה שכולם ייכנסו לקודש הקודשים. זה ברור. אבל אלא מה, יש מצב שאתה לא יכול. אתה לא יכול. אני יכול לתת דוגמה אחת של משהו שראיתי בשנה האחרונה, מה זה נקודה של קודש שאי אפשר להתקרב אליה וזה מהפך. אני חושב שדיברנו מזה פה קצת. בקודש הקודשים הכל טוב, הוא לא טוב.
הוא לא טוב.
ובחוץ יש כל מיני קליפות, יש ברורים, יש טוב, יש רע. עכשיו, להיכנס לקודש הקודשים זה לא רק שאתה נכנס למקום, אתה נכנס למימד שבו הכל טוב. זה קצת דיברנו בפעמים, באחד בשיעורים. ומהמקום הזה, אהרון הכהן להמתיק ולטהר ולהביא חסדים לכולם, כי הוא יש לו את היכולת לראות את הטוב בכל מקום, בכל מצב.
יכול להיות שגם אין לך את הכלים להיות שם, כי אתה
עלול
להתפרק.
שמה, מה זה להתפרק?
אין לך איך להכיל את זה. את הכל טוב הזה כרגע.
כן, אז זה יפה. קודם כל מסתבר. אני רואה את זה ככה, אני רואה מהשיעורים של המלאכות וזה, שמסתבר שיש לנו פחד מטוב. יש לנו התנגדויות לזה. זאת אומרת, החסימות על הלב שלנו הם בעצם, אני לא רוצה לגמרי טוב, אם יבוא טוב אני נבעל מזה, סוגר את זה. זה יפה, זה כיוון אחד. בסדר? שאני לא יכול להכיל את הטוב, אז אני מעדיף שלא. אז זה דבר אחד. ובאמת, יש נקודה של הדרגה כזאת, כמה, למשל, כמה אני יכול לגלות שאני נפלא. אז זה בא בהדרגתיות. אבל זה לא הכיוון שהתחלתי ללכת, כי אני צריך ללכת לכיוון אחר, שאהרון הכהן הוא מסוגל להמתיק את כולם, כי הוא הגיע למקום הזה, למקום שכולו טוב, אז הוא יכול להוריד חסדים ולהשפיע ולהמתיק ולטהר את מי שנפל בבלבולים של עצמו ובבעיות של החיים. אבל בן אדם שמנסה להיכנס למקום שכולו טוב, כשהוא לא באמת מוכן לשם, הוא מגיע לכל מיני דברים מאוד משונים. כי הוא עוד לא הגיע לשם, למשל, אם הוא בעצמו לא חווה שהכל טוב. והוא אומר, תן לי, אני אכנס למקום שכולו טוב ואני אמתיק את כולם. אתה לא חווה את זה שהכל טוב, אתה לא שם באמת. אז המקום הזה דווקא נהפך לך לגרוע. עדיף שלא תנסה להתעסק עם המקום הזה, כי באמת זה מפיל אותך, מפיל את ההסתכלות שלך על אחרים, מעוות לך את הסדר הנכון של טוב ורע ושל איזה... כל מיני דברים משונים כאלה. יכול לעשות לך אפתי, יכול למשל, בוא ניתן עוד דוגמה דווקא, מה זה כשבן אדם מתחיל להגיד שהכל טוב והוא לא מבחין שמישהו מנצל אותו. אז הוא אומר, הנה, למדנו שהכל טוב. אז זה...
גם הטוב הוא מאוד נקי.
אז אם אתה שם, אז אני אומר, אם אתה שם. עכשיו, הלוויים לעומת זאת, התפקיד שהם זה טהרה, באמת זה יותר, בוא נטהר אותך מהלא טוב שיש. כן? אז אם אתה שם, אז להגיע למקום של כולו טוב, זה מרים אותך. אם לא, בדוגמה שנתנו למשל, זה מפיל אותך, אתה תהיה נתון לשתלטנות, זה לא יודע מה, מהמקום שלכאורה, איזה מילים קדושות שכולו טוב, מה זה לא נכון שהכל טוב. אז יש, אם הגעת לממד הזה בצורה בריאה, אז ירים אותך ואתה תוכל להרים אחרים. אז זה עוד נקודה אחת של ההיפוך של הסדר. וששאלנו למה בכלל יש צורך בשמירה, למה יש בכלל צורך בבני לוי, את שואלת. עכשיו, דתן ואבירם זה איזה נספח נלווה לקורח. קורח מזמין אליו את דתן ואבירם. בתפיסה הפנימית צריך להבין שזה שתי תנועות נפש אחרות. זאת אומרת, אם נראה את קורח כאיזו תנועה מסוימת, דתן ואבירם זה משהו אחר, ושניהם יחד התקבצו לצורך המחאה הזאת על משה. טענה של קורח, דתן ואבירם זה משהו אחר. הם אמרו, הוא משה קורא להם, ואז בפסוק י"ג הם אומרים לו, ויאמרו לא נעלה, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם מסתרר. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים האלה תנקר, לא נעלה. הם אומרים לו כבר משהו שצריך להזדעזע, אבל אני מניח שרובנו לפעמים חווים את זה. העלית אותנו מארץ זבת חלב ודבש. מצרים הפכה לארץ זבת חלב ודבש. אתה הוצאת אותנו משיא הטוב כדי להרוג אותנו במדבר. עכשיו, אני לא יודע, אני צריך עוד לחשוב מה זה קשור למחלוקת של קורח עכשיו על משה, אבל קודם כל הם אומרים, לא רק שלקחת אותנו ממקום כך טוב להרוג אותנו במדבר, אתה רוצה גם להסתרר עלינו גם מסתרר. חז"ל מזהים את דתן ואבירם כמשהו שכל הזמן ליווה את המסע של בני ישראל מיציאת מצרים. עוד בפעם הראשונה שמשה רבנו התחיל את פעולתו, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו, על אורגני אתה אומר כשם שהרגת את המצרים. אז הם אומרים שם זה היה דתן ואבירם גם כן. זה שעוד מימי יציאת מצרים, כשמשה רבנו הגיע להוציא את עם ישראל, אז יש את התופעה הזאת שנקראת דתן ואבירם, שבמדרש זה אותם הם. כי זה אותם הם שכל הזמן טענו את אותה טענה. זו אותה תנועת נפש כזאת שהיא חוזרת, לא רוצים לצאת, אתה רוצה להרוג אותנו ביציאה הזאת, ומי ביקש ממך להיות שר ושופט עלינו? למה מי אתה שתגיד לנו משהו בכלל? דווקא פה ואיחר למשה מאוד. כנראה שאת הטענה הזאת זה יותר מטריד אותו מהטענה של קורח. כן? באמת הטענה שלהם גם יותר גסה כזאת. קורח זה עוד מלובש, כל העדה כולם קדושים, אפשר וזה. הם כבר ממש הוצאת אותנו להמית אותנו במדבר. בכלל אתה האויב שלנו. אבל בכל זאת, כן? כשהשם מחליט להגיב את מה שמגיב, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור בפסוק כ', יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. זאת אומרת, הם התבטלו ואמרו למשה, לקדוש ברוך הוא אתה תגיד מה עושים. בסדר? והוא אומר להם, אתם יבדלו מהעדה, גם כן שייך להפרדות ולהבדלות, ואני מחלה אותם. עכשיו, מה? בסך הכל, זה לענות למה שקורח ודתן ואבירם ביקשו. הם ביקשו את ההבדלה הזאת, הם לא רוצים להיות אחד עם משה, הם לא רוצים את התפקיד שלו, הם לא רוצים אותו בתור מנהיג. הם אמרו, תעיף אותו, אז הוא אומר לה, בסדר. ועוד פעם הפעם, משה ואהרון נופלים על פניהם, ויפלו על פניהם. כן? עכשיו, ברמה מסוימת זה נפילת פנים, נפילת הפיים כמעט הפוכה. יש לנו נפילת הפיים היה כלפי הטענה של קורח, עכשיו יש לנו נפילת הפיים כלפי הטענה של השם.
אז
זה שאומר
להם
להיבדל? כן. אז ויאמרו, אלה לא ארוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. עכשיו הם הולכים כביכול לטעון מול השם. קודם הם עמדו לטעון מול קורח, נפלו על פניהם קודם, ואז עכשיו נופלים על פניהם, מה הם מבקשים? הם מבקשים שהחטא הזה לא יאיר על כל מי שנגרר עם, עם הטענה. אז, מה, לא יודע מה, מה אנחנו היינו עושים אם, אם היו טוענים את כל הטענות כלפינו אחרי כל המסע במדבר, אומרים מה תסתרר לנו גם מסתרר, ו, ומה אתם מתנסים על קהל השם וכולי. אבל הוא עכשיו עסוק בלהתפלל עליהם. וידבר השם למשה למור, דבר אל העדה למור, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. זאת אומרת להם, בסדר, אם אתם רוצים להציל את העדה הזאת, אז העדה צריכות לעשות איזשהו צעד של התרחקות מזה, לפחות להעלות מעל משכן קורח דתן ואבירם. תתרחקו מהם, תסמנו שאתם לא חלק מזה. בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. בעצם הוא אומר להם משהו שזה אולי הטענה הבסיסית שהשאלה אם כל אחד מאיתנו יכול למצוא אותה, גם בנקודה שבו הוא מקבל איזה מלכות. הוא אומר, השם שלח אותי לעשות את זה. אני לא עושה את זה מהכבוד האישי שלי בגלל שאני בא לי ג'וב. אלא זה מה שבאתי לעשות בעולם. זה, כשבן אדם מוצא את התשובה הפנימית הזאת, באמת זה מה שבאתי לעשות בעולם. אני לא, זה לא שייך בכלל כבוד לא כבוד. אדרבה, כשאני סוף סוף נוגע לי בנקודה שלי בעולם, אז אני יכול לענות תשובה כזאת. דווקא כשאני לוקח תפקידים לא לי, אז אני לא יכול לענות את התשובה הזאת. אז זה אולי נקודה נוספת שרציתי לגעת מסביב לזה. זה עוד שתי נקודות. באמת אחת, כמה אנחנו יכולים למצוא את הנקודה הזאת, להגיד, זה השם שלח אותי. אני לא מפחד מזה, זה לא הכבוד שלי. כן? יש כמה פעמים בגמרא שתנאים והמוראים פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שלא לכבודי ולא לכבוד בית אבא עשיתי את הדבר הזה. כן? אתה יודע שאני עכשיו עושה משהו בגלל שזה נכון לעשות וזה לכבודך. כן, ובסדר, זה התהליך בירור שאנחנו עושים, אבל יש מצב כזה. שזה מה שנכון לעשות. ושזה התפקיד שלי, ושאני פה ואני לוקח אותו. אפילו אני חושב ברמה הזאת של ההורות, איבדנו קצת את התדר הזה. נכון? השם שלחני. מה זה? למה מי אתה שתגיד לו משהו? נכון? כזה, בוא נהיה יחד, הרי כל העדה כולם קדושים. יש תדר כזה של ביטול המדרגות. מה זה קשור? אני שליח של השם. אז יש לרבי נחמן תורה שלכל אחד יש לו בחינת מלכות. אבל הוא צריך לבדוק שהמלכות שלו תהיה בת חורין ולא עבד למלות אהבתו. בסדר? שאתה קיבלת שליחות שאתה מלך, כל אחד יש לך איזה חלקה בעולם שאתה מלך, העבודה שאתה צריך לעשות שאתה לא תשתמש במלכות הזאת בצורה עקומה. אז להיות אבא זה מלכות, להיות בוס זה מלכות, להיות שופט זה מלכות, להיות לא יודע מה, כל מה שאנחנו עושים יש בו בחינה של מלכות, להיות חבר טוב זה מלכות. השאלה איך אנחנו עושים את זה בצורה שלא עבד למלות תאוותי, ככה הוא אומר, שלא אני, אם תרצו זה מהישות, מהאגו, מהכבוד שלי שעכשיו אני צריך להראות לילד. יש נקודה שאתה אומר לו משהו כי זה נכון, יש לך שקט פנימי, ויש נקודה שאתה חסת איתו למאבק. חסת איתו למאבק, אז בסדר, יש קצת, נכנס קצת. אבל יש מקום שאתה, זהו. אתה לא נבהל גם כשהוא צועק, מה, איך אתה עושה לי את זה וזה, כי זהו זה. אתה יודע שזה הדבר הנכון לעשות. עד רבה, אתה באמת היית רוצה ל... נכון, זה... הצעד הבא והאחרון המעניין הוא באמת יוצא שקורח ודתן ואבירם הם מתנה גדולה למשה. כי הם מכניסים אותו לעבודה פנימית. ויש כמה תורות בחסידות הזה, שבקומרנה, ש... שיש לך מחרפים ומגדפים. אז חוץ מזה שהם לא בסדר או כן בסדר, מלבד זה משה נופל על פניו. זאת אומרת, הוא נכנס פנימה, עושה ברור עם עצמו. וזה לא קורה בלי דתן ואבירם, ובלי קורח. קורח ודתן ואבירם הם שמירה על משה. כי בקלות אפשר באמת, אז הנענועים האלה שמשה רבנו כל הזמן מקבל, זה מתנה בשביל משה, נותנים לו להזדכך. אם הוא יודע לקחת את זה נכון להבין. כי היסוד של הדבר הזה, זה אמונת ההשגחה הפרטית, ש... בסדר, מישהו עכשיו טוען כלפיך את הטענות האלה, אז אתה מקבל אותם ממנו. ואז אתה אומר, רגע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הוא שולח אותי לבירור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שואל אותי, אני מתנסה? אני זה, זה בערבה שלה גומר באחד המאמרים שלו, בספר שמעתי, שהמחשבות הזרות מבפנים, הם גם כן שליחים של השם. כי כשאתה פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך הטוב, אז בסדר, אז הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אתה חושב עליו באמת. אז הוא עושה פטנט, הוא שולח לך כאלה שיגידו לך שהקדוש ברוך הוא ממש לא בסדר, וזה, והוא רואה מה אתה עונה. כאילו הוא שולח איזה חבר, הוא מביא משל, שהוא שולח איזה מישהו שלישי, שליח, שידבר לשון הרע עליו בנוכחותך, והוא רואה אם אתה מסכים לשמוע את זה. אז הוא אומר, אבל אתה צריך לדעת שאת זה הוא שלח לך, כמו הוא שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה בעקיפין, מה אתה אומר? אז כמו הקדוש ברוך הוא שואל את משה רבנו ואת אהרון שאלה בעקיפין שמכריחה אותם לבדוק את עצמם. אז במובן הזה הקליפות יש בהם צד של שמירה עלינו. אנחנו חושפים את ההתנדנדויות האלה, זה באמת שומר עלינו אם אנחנו יודעים להקשיב נכון. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, שבזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי, זה משה רבנו יכול לענות רק אחרי. לפני זה הוא לא היה עונה את זה בכזאת בהירות. אבל עכשיו, אחרי שהוא בירר עם עצמו, אחרי שהוא פנה להשם, אחרי שהוא עשה זה, הוא אומר, לא, נכנסתי פנימה, אני אומר לכם, זה לא מליבי. אני באמת לא מעניין אותי, אני הייתי מחזיר לכם את הכהונה היום. לא דחוף לי. ובאמת המדרגות, בטח בקדושה, הכהונה, באמת באמת היא אמיתית, רק אם באמת הכהן לא עושה את זה כי מתחשק לו להיות כהן. אם מתחשק לו להיות כהן, אז מה זה מתחשק? זה לא שהוא לא רוצה, זה לא שלא נעים לו, אבל זה, הוא פשוט מסכים לקבל את התפקיד. זה מה שמשה רבנו ואהרון מבררים על עצמם. אתה מבין מה אני אומר? לא הבנת?
לא הקשבתי במשפט.
זה העיף אותך לאיזה טיול. באמת הכהונה היא אמיתית בשיאה, כשהכהן הוא מסכים להיות כהן, מסכים לא להיות, אין לו, אני חושב, לא מליבי, אם השם אומר לי לרדת מהכהונה, אני יורד עכשיו. זה באמת שיש לי את החופש הזה, שלא דחוף לי עכשיו התפקיד הזה, שאני מגיע לשחרור. אבל מאז מהשחרור צריך כהן בסוף, צריך את המישהו הזה. שמה? זה לא אי רצון, כן, נכון, נזהרתי. לא כבר שהוא אפתי.
לא, כן.
אני רוצה, אבל זה רצון משוחרר. רצון משוחרר, זאת אומרת, אני רוצה, אבל אני מוכן לשחרר אותו.
רצון, אבל זה לא ציפייה.
כן, זה צורה אחת, להגיד את זה, וואו. כן, זה החוויה הזאת, שרצון, אבל שיש בו חופש. שהרצון, שאם הוא נאחז עכשיו, כן, בוא תהיה אתה. זה כמו מי ייתן כל המשם נביאים. והארי היה קצת של זה, ובזה נסגור. זה, מה בסוף קרה? הם הקריבו את הקטורת, אש יצאה מאת השם, אכלה את האיש, את האנשים האלה וכו'. אלעזר בן אהרון הכהן מבקש שירימו את המחתות, לא, סליחה, השם אומר למשה, תגיד לאלעזר בן אהרון הכהן, תיקח את המחתות שעליהם הם הכתירו את הכתובת מבין השריפה, את המחתות האלה תעשה ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני השם, והקדשו והיו לאות לבני ישראל. ובאמת, המחתות שלהם הפכו להיות ציפוי למזבח. כן. עכשיו, יש צעד להסביר את זה בפשוט, שזה כמו תזכורת. כאילו, אות הזרה, זיכרון, תראה מה קרה, זה פה. אבל בפנימיות, יש גם ממד להגיד, תראה מה זה, זה הפך להיות חלק מהמזבח. כל התנועה הזאת, לפחות החלק שבה שהיה אמיתי, אפשר לשים אותו כחלק מהמזבח. בסדר? את מה שכן טוב, שים על המזבח. קרה פה משהו בכל זאת שיש בו ממד טוב, לא כולו רע. ועוד ממד נוסף, זה הממד שבעצם, לפי מה שאמרנו קודם, שקורח ודתן ואבירם נתנו משהו בעולם. מתוך ההפוך הזה, מתוך המאבק הזה.
כאילו לראות חלק מההתפתחות.
בדיוק.
לא...
בדיוק.
בדיוק. באיזה...
בדיוק. כאילו, כן, שכחנו.
יש להם איזה מין מצבה בתוך המזבח.
בדיוק. בדיוק. זה מה ש... זה מה שרציתי להגיד. ובאמת הם מזכירים לנו. יש איזה משהו שקורח, הוא מזכיר לנו את המשפט הקדוש הזה. כל העדה כולם קדושים. אף אחד לא אמר את זה חוץ ממנו, בכל התורה. חזק. יש איזה, כמו שהמילים של בלעם נכנסו לנו לתפילות, נכנסו לתורה, אתה מבין? יש, אז...
ממלכת כהנים נאמר לפני זה?
כן, אבל... כן, לא. ממלכת כהנים וגוי קדוש נאמר לפני זה, אבל...
כבר איזה השפעה... כן. דוד או...
כן, אבל זה חזק. כל העדה כולם קדושים ובטוחים. זה וואו. זכינו לשמוע את זה, וכל שנה אנחנו נלמד אותו, ננסה להבין במה הוא צדק, אתה מבין? אתה לא יכול להגיד שהוא לא חלק מהסיפור. גם עם החלק שדרך ההתנגדויות ודרך ה... אז זה בתמצית.